פסקה עין זין. הגענו לשם, מה נעשה? שלוש שורות לפני סוף הפסקה. דיבור המתחיל, ואל יהיה, כן? ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך, כן? זה בעמוד כף ג' במעדורת אבן שמואל. שלוש שורות לפני סוף הפסקה. ואל יהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמונה ושורש הכפירה כאחד. בתרגום של אבן תיבון כתוב שורש האמונה ושורש המרי. ודווקא במקרה הזה נראה לי שהתרגום של רבי שמואל אבן תיבון מדויק יותר מאשר התרגום רבי יהודה עשרה אבן תיבון מאשר התרגום של אבן שמואל. אז אם כן, מה זה רשמים אלוהיים נכבדים? הביטוי רושם הוא ביטוי מורכב. מה זה רושם? רושם, הכוונה שאם למשל אני כותב על דף או על לוח או חורת ואחר כך אני מוחק, אז מה שנשאר זה הרושם. כלומר, יש עדות למה שהיה. אמנם מה שהיה כבר לא נמצא, אבל יש עדות, איזושהי שארית נשארה שמעידה שכאן היה. אז המושג רשמים אלוהיים מניח הנחה מאוד מיוחדת, והוא שהעולם הוא תוצר של סילוק. סילוק האלוהות. כלומר, ריבונו של עולם נחח, סילק, ואז יש לפנינו עולם. זה קצת דומה למושג של סוד הצמצום של המקובלים, ולמרות שרבי יהודה הלוי לא השתמש בביטוי הזה, אבל אנחנו רואים משהו מעין זה. כלומר, יש שארית של נוכחות אלוהית בעולם. והשארית הזאת היא המובילה מהלכים, מהלכים במהלך ההיסטוריה, מהלכים בתוך הנפש. משום שהאדם נפגש עם הרשמים האלוהים האלה, וזה מציס אותו, וזה פועל את פעולתו. עד כאן מובן. זה קצת דומה למושג של העניין האלוהי, שאמר רבי יהודה הלוי מקודם. זאת אומרת שיש נוכחות אלוהית שמתלווה לתהליכים בהיסטוריה, במיוחד דרך עם ישראל. עכשיו, הנוכחות האלוהית היא שורש האמונה. מדוע? משום ש... כיוון שיש נוכחות אלוהית, אז האדם חש אותה, מרגיש אותה, מתחבר אליה. ודווקא זה בעצמו שורש הכפירה או שורש המרי, בגלל הבעיות שאנחנו נראה עוד מעט. כן. מדוע האמון, לא הבנתי, מה השאלה שלך?
למה דווקא היסוד הזה, העניין הזה, זה שורש האמונה, שורש הכפירה, ולא נגיד יסודות אחרים,
כמו
מעמד הר סיני או
דברים כאלה? מעמד הר סיני או דברים כאלה, פרש, אתה רוצה שמעמד הר סיני יהיה שורש האמונה או שורש הכפירה?
לא, אני אומר שזה יהיה...
בהצעה שלך.
לא, אני אומר כאילו אם זה בתור יסוד מסוים, אם להאמין בו או לכפור בו, זה מה שאומר אם אתה מאמין או כופר.
לא.
אז מה הכוונה?
לא, 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 לא. הכוונה, אז תן לי. הכוונה היא שהעובדה של הנוכחות האלוהית בעולם היא יוצרת אמונות וכפירות. זה הכל. זאת עובדה, זהו תיאור. זהו תיאור מציאות. אמר הכוזרי. כן, אני בבקשה, מה אתה רוצה?
אם יש עניין לחפש את הנוכחות האלוהית בטבע?
האם יש עניין לחפש את הנוכחות האלוהית בטבע? אתה, לא שיש עניין, זאת מציאות. כלומר, בני אדם נפגשים עם זה. זה שורש האמונה ושורש הכפירה גם יחד. הכיצד? זה אנחנו נראה עוד מעט. כן. אני עוד לא יודע, כי אני עוד לא קראתי את הביאור של רבי יהודה הלוי. כלומר, אתה מבקש לענות על השאלה של מלך כוזר. מלך כוזר שואל שאלה יפה. וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה? ברור? מאחר והוא שואל, מי אנחנו שנענה במקומו? בסדר? אז אני מציע שאנחנו נקרא בספר הכוזרי, לפי העיקרון, שאם רוצים לדעת מה ספר כלשהו אומר, צריך לקרוא בו. בסדר? אמר החבר, כן הוא, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם. ולו גם ידע מהותם, לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. כלומר, זה נכון שיש נוכחות, יש רושם אלוהי, רושם אלוהי בעולם, אבל דרכי המפגש נסתרות מעיני האדם. ולכן האדם מרגיש משהו, רק הוא לא יודע כמה להרגיש ואיך להרגיש. דוגמה פשוטה. בימי קדם היה מקובל מאוד לקחת תינוק ולהקריב אותו על גבי המזבח. לקחת תינוק חמודי כזה, שעושה ולזרוק אותו באש, לשרוף אותו על גבי המזבח, למולך, כן, לא, לא לשם, כן, למולך. מה? היו גם יהודים שעשו את זה, זה נכון, אבל המקור הוא כנעני. כלומר, הכנענים הם היו, הם המציאו את הרעיון הזה, התופת הם היו קוראו לזה. מה זה תופת? זה אש כזאת שבה היו מבעירים את האנשים. מה? כן. מה אתה אומר, גם היום? כן. טוב. השאלה היא, האם התנהגות כזאת היא פסולה? התשובה היא, כן, פסולה. ממש לא בסדר, זה אפילו רצח וזה ברבריות והכל. השאלה היא מאיפה זה בא. כלומר, איך בני אדם הגיעו לדבר הזה? זה לא סתם שהאדם השתגע, ועוד זה ממוסד בצורה של פולחן מסודר, עם כהנים, עם מקדש והכל. איך זה? התשובה היא פשוטה מאוד. בני אדם הרגישו שהאלוהים הוא המוחלט, הוא היקר מכל, ולכן ראוי לתת לו את היותר יקר מן הכל. נו, מה המבחן לזה שאתה מוכן לתת את היותר יקר? תביא את הבן שלך. הבכור, שזה עוד יותר חביב, כי הבכור הוא הראשון שעשה אותך אבא, אז בכלל, כן? זה היה הרעיון. לכן, שאני אומר, המקור של, של הרעיון הזה, המקור של הגישה הזאת, הוא מקור שבא ממעמקי הנפש, מאיזושהי נקודה טהורה אולי, שיצאה ממקומה וקיבלה צורה מפלצתית. כן? מפלצת. אז אתה שואל שאלה, מה עם אברהם אבינו? אומר הכתוב, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מלך אדום, ולא עלתה על ליבי, זו עקדת יצחק. זאת אומרת, הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, שעקדת יצחק מעולם לא הייתה הווה אמינה רצינית מצד הקדוש ברוך הוא. אלא שאברהם אבינו, הוא הבין לו נכון את הציווי. הוא חשב שהוא צריך להעלות אותו לעולה, כלומר לשחוט אותו. והקדוש ברוך הוא מעולם, מעולם לא התכוונתי. סתם אמרתי. כן? משהו כזה. אז צריך להבין, מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? הרב קוק אומר בעולת ראייה, שהמעשה של עקדת יצחק היה המעבר מהעולם האלילי לאמונת הייחוד. כלומר, זה קידם את האנושות באלפי שנות אור, המעשה של עקדת יצחק. שהרי מה התברר שם? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה יתברר לעולם כולו. סליחה, איך אתה יודע על הסיפור? אז אתה יודע על הסיפור. לא משנה איך אתה יודע. עובדה, יש מישהו שיודע. אתה, אני למשל. כן?
אבל ייתכן שזה המקרה חד פעמי.
מה?
אפשר לומר שבמקרה הזה הוא לא רצה שאברהם יקרב יצחק, אבל במקרים אחרים הוא כן רוצה.
אתה אומר, אתה כבר מתחיל ספקולציות. בעצם יכול להיות שבאופן כללי הקדוש ברוך הוא כן מעוניין בקורבנות אדם. רק שבאותו מקרה הוא לא רצה. נכון? ככה אפשר לומר. יש לו הוכחה שזה לא נכון. כי התורה בספר דברים, כשהיא רוצה לגנות את עמי כנען, היא אומרת גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. אז משמע שהתורה מגנה. ולא עוד, בספר הקורבנות כתוב דבר מאוד מעניין. ויקרא אל משה, וידבר אליו השם מאוהל מועד למור, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, אדם כי יקריב מכם, קורבן לשם. מה זה מכם? כלומר, אדם כי יקריב מכם.
אדם לא. בעצמו יהיה הקורבן.
נכון, הפשט זה שהאדם עצמו הוא הקורבן, נכון? אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מה זה מכם? אחד מכם. לרצונכם, מה פתאום? אני יודע, אני לא לדעת דברים הרבה, אבל עברית אני קצת להבין. בסדר? עכשיו, אצלי כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אז לא להיות פה צמחוני, כתוב מכם.
מה ההמשך של
הפסוק? מן הבקר, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. כלומר, הכוונה של האדם היא להקריב את עצמו, והמעשה זה הבהמה, הבקר והצאן. זאת אומרת, יש נקודה בנפש שהאדם היה רוצה להיות קרב, הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אתה רוצה לעבוד אותי, תביא בקר וצאן.
היה עוד מלך מישראל שגם הקריב את הבן שלו. היה עוד מלך
כזה. אתה אומר שהיה מלך מישראל שקריב את הבן שלו? לא היה ולא נברא.
יפתח ומתקוף.
לא, יפתח זה הבבר. יפתח מבד. יש עתיד.
מה שאתה אומר, לא היה ולא נברא. לא, אתה לא בשלך. אבל, לא, דבריך הם שורש האמונה ושורש המרי. בואו נראה מאיפה לקחת את זה. לקחת את זה מהבן של מלך אדום. לא מלך ישראל. לא, אבל מלך אדום הקריב את בנו על הבמה. למי? לשם. לאלוהי ישראל. כן? זה היה הכוונה. כן, בבקשה.
פעם שמעתי,
הוא אומר,
שבעצם כל בכור, כאילו היינו צריכים מלך כדי במקור.
אז אני מסרב להיכנס לנושא. כי המטרה שלי היא להסביר את דברי הכוזרי, ואני פתחתי את זה רק כנקודת הערה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, זה שאצל הברברים, יש נקודה אמיתית שלא מצאה את מקומה. וכפי שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שער. אז מכן, כל דבר שיש בעולם יש לו מקום, רק שהוא מחוץ למקומו, הוא זוועה. כל דבר, כל אדם יש לו שעה, רק שהוא לא בשעתו, הוא נורא. ברור? ולכן זה מה שאומר לו. מה? בדיוק, לכל זמן, ועת לכל חפץ. ברגע שזה מחוץ לזמנו או לעיתו, זה נורא. לכן הוא אומר, הדברים המכינים לקבלת הרשעים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם, לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית המגיעה שלמה ומבוארת תכלית באור מעת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעתו ידיעה זו והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך היקש והסברה, או לפי מה שמצא בספרי הצטגנינים על דרך הורדת הכוחות הרוחניים, או על ידי עשיית הטליסמאות, הוא הכופר. במילים אחרות, מה זה הכפירה פה? הרגש הדתי.
רגש?
הרגש הדתי. דתי, כן. רגש דתי. מה זה רגש דתי? הרגש הדתי יצר במהלך ההיסטוריה דתות רבות. הדתות האלה כולן באות מתוך תחושה שיש לאדם שיש לו עם מה להיפגש. אפשר עכשיו לפתוח את החלונות, אני רואה שזה לא עובד. מה עובד? עובד? עובד, אבל מה? עובד טוב? בסדר. לא, אז תראה, בסדר, רד מזה, רד מזה. מה, אז אולי תוריד קצת, כן, כן. כן. יש לי מישהו סוודר? מה? אז זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר, שכל מערכת השיקול דעת הזאת שהופעלה על ידי האדם כדי להיפגש עם האלוהות, היא העבודה צרה. היא הכפירה, אם תרצה. נכון, כלומר שלילה של המרגש הדתי. יש פרשה אחת בתורה
שכל אנושי בקטע של מצוות אלוקיות, אז אסור
להערב. נכון. אגב, יש, איך קוראים לזה? יש פרשה בתורה שמתארת את הרגש הדתי. והיא פרשת... מה? כן, כתיסה, פרשת כתיסה. שמה יש תיאור, קום עשה לנו אלוהים. כלומר, אין לנו הדרכה מלמעלה, אז בוא ניקח מלמטה. אתה מומחה לענייני דת, הווה אמצה פולחן. הרב ממליץ תמיד לקרוא את הפשט. פשט הכתוב בפרשת העקדה הוא, והעלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. איך יוצאים מזה? מה זאת אומרת? וכי זה אומר שהקדוש ברוך הוא התכוון? אם הקדוש ברוך הוא התכוון באמת עולה, אז למה הוא עצר אותו? הרב אמר ששום מלך לא הקריב את בנו. אבל הרי מנשה הרשע העלה את בנו למולך. אתה צודק, התכוונו לשם. לשם לא היה מלך מישראל שעשה את זה, אלא היה מלך עדו. מה שאתה צודק, שמנשה באמת העלה את בנו למולך, זה סיפור אחר. כן. אתה שואל מדוע אין רשמים של עקידת יצחק בשאר כתבי הקודש?
יש.
אפילו אצל אבותינו.
יש.
יש, אתה אומר?
כן, חנה בשעות בדרך.
מה עשינו זה?
חנה
כן, כן, לא, אבל הוא רוצה ש... כן, נכון. אבל מה שהוא שואל, מדוע בתנ"ך, הוא אצל האבות, אין רושם של הדבר הזה. התשובה היא... התשובה היא שרושם של הדבר הזה ועוד איך יש. בתחילת ספר ויקרא, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד למור, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם כן, מה אתה רואה? שהכתוב בעצמו מבין שהכוונה של המקריב היא להקריב את עצמו.
זה גם מה שאני אומר, זה לא יודע, זה לא לגבי ספר ויקרא בהתחלה. אני עדיין אומר עוד פעם, זאת אומרת, אם ישנו איזשהו אירוע שהוא אירוע כל כך
מודיע,
כמו
הכניסה
לארץ, כל דבר אחר, זה עובר מעבר לבין, צריך לעבור.
נו, זה עבר, מה הבעיה?
לא יודע, אם זה אירוע כל כך גדול, היו צריכים להיות רשמים שלו בתולדות האומה, כל מה שמסביב, לא יודע, זה לא...
אז השאלה מה בשאר התנ"ך זה לא מוזכר?
לא, אני מדבר על יציאת מצרים, לכאורה, לא, כמו שהציבי, כדי לא זאת, דברים כאלה צריכים להיות כבר במקרה על יציאת מצרים, זה אנחנו לא
חושבים. יש לי שאלה אליך. כמה פעמים כתוב בתורה שהשם הוא אחד? תשובה, פעם אחת בלבד. פעם אחת בלבד. וזה אחד מיסודות היהדות. אומר הרמב״ם, דבר הוא לא יותר נכון בגלל שהוא מוזכר פעמים הרבה. והוא גם לא הופך להיות נכון בגלל שהוא מוזכר פעמים הרבה. זה מוזכר פעם אחת, יאללה, מספיק, די. כמה? כן.
כמה מי דבר על עבודה לוי שכפירה את עבודת הרבה? מה עם הכפירה של היום?
לא, אז המושג כפירה פה אין הכוונה לאתאיזם. פה כפירה הכוונה דרכי עבודה לא נכונים. זה הכוונה. לכן אמרתי שהמושג, התרגום של אבן תיבון נראה לי יותר פה. כן.
אז בעצם בגלל שכאילו אני, אנשים רואים בעולם כל מיני מרגישים שיש לזה דברים מעליהם, אם בין אם זה הטבע ובין אם זה, אז יוצא לעצמם כל מיני אלים, נגיד, כמו אל המים, אל השמש,
אז מה הכוונה? לא, מה שאתה אומר כאן זה הרציונליזציה. אתה אומר, למה בני אדם עשו אלים מכוחות הטבע? זה בגלל שכוחות הטבע מעליהם. נכון? זה ככה מסבירים באקדמיה או באנתרופולוגיה, זאת אומרת שהנה האדם חיפש מחסה, אז הוא פנה לאלוה שייתן לו מחסה וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, האלים האלה הם פרי דמיונו של האדם. מה שאין כן לפי רבי יהודה הלוי, שזה ההפך. האלים הם התפיסה המוקטנת של הנוכחות האלוהית בעולם. זה השם בעצם. זה הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא שם. רק מה, הוא נתפס ללא הכלים כיצד למדוד את ההשפעה שלו, ולכן זה מקבל את הצורה של המיתולוגיה. זה מסביר מדוע, מאיפה צמחו כל הסיפורים של המיתולוגיה. מה, הם היו שוגעים, תגיד? הם היו מטורפים שצריכים ווליום? כל הסיפורים האלה, כל האלים, עם כל השמות האלה וכולי, מה זה? מאיפה זה בא? אלא הם תפסו את הנוכחות האלוהית בעולם, מה שחכמי הקבלה מכנים הפרצופים. היום הדברים האלה נסתרים מעינינו, כי נסתלקה שכינה מן העולם, אבל פעם הדברים האלה היו גלויים לאדם. וכיוון שזה היה גלוי, ריבונו של עולם היה נוכח אל בני אדם. רק הם תפסו אותו דרך זכוכית שבורה. מובן? לכן יש הרבה מאוד הקבלות שבאוניברסיטה מאוד אוהבים לעשות בין הסיפורים של המיתולוגיה לבין תורת הקבלה. אז הטיפשים אומרים, מכאן שתורת הקבלה היא חדירה של המיתולוגיה לתוך היהדות. והחכמים אומרים, המיתולוגיה תפסה דברים שגם חכמי הקבלה יודעים. מובן? בבקשה. מה זה מצד ביקורים? ביקורים, אתה לוקח את הדבר החביב, הדבר הראשון שאתה עמלת בשבילו, אתה נותן אותו לקדוש ברוך הוא. הוא כתוב כל חלב לשם. מה זה כל חלב? המשובח.
זאת הדרך.
בדיוק שזה הדרך. אלא השאלה איך עושים את זה. על זה עובדי עבודה זרה לא יודעים איך עושים את זה, לכן הם גם עושים שטויות. כן, בבקשה. שאלה.
לא, אין פה כל כך שאלה.
דבר, דבר.
למעשה
מה שהכוזרי אומר, הוא אומר שכל דרך עבודת אלילים, כלשהי, לדורותיהם ולסוגם,
יש בהם צד שהוא חלק מעבודת השם, רק שהוא לא בזמן
הנכון, הוא
במקום
הנכון. אני חוזר על שאלתך. האם כוונת הכוזרי היא לומר שכל עבודה זרה, כל סוגי עבודה זרה לדורותיהם ולתרבויותיהם, זה צד מסוים של עבודת השם, שלא במקום הנכון ולא בזמן הנכון ולא באופן הנכון. אכן, כדבריך, כן הוא, הבנת אותי נכון. כן, בבקשה.
אבל אני יכול להסביר להגיד למה במיתולוגיה היוונית הם המציאו כל מיני אלים מסוימים, כלומר, איך הם ראו את הנוכחות, כאילו, מה הראייה של הנוכחות האלוהית עכשיו בעולם לזה שיש אלים שהם...
אני לא מבין את השאלה עצמה, השאלה נושאת בתוכה את התשובה. אתה שואל, איך היוונים, למשל, במיתולוגיה היוונית, המציאו אלים בגלל הנוכחות האלוהית בכל דבר? נו, למה לא? אם אני מודע לזה שיש נוכחות אלוהית בזרם המים, אז ברור שאני אעשה אל של מים. החידוש שגילו לנו הנביאים זה שהשם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם, אבל זה חידוש. כן, הם הקטינו. זה מה שנאמר, זובח לאלוהים יחורם בלתי לשם לבדו. מה זה זובח לאלוהים? לכל הכוחות, במקום לשם לבדו. השואל יש לו רגש דתי. לכאורה, לפי זה אברהם אבינו היה לו רגש דתי עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא וגם עד שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בסנה מן הסתם גם היה לו רגש דתי או שלא האמין תשובה בוודאי גם אברהם אבינו, גם משה רבנו לפני ההתגלות הם חיו לפי מה שנקרא הרגש הדתי והם נלחמו בזה נלחמו ברגש הדתי שלהם ובזכות זה קיבלו הערה אלוהית מהם הרשמים שהנוכחות האלוהית השאירה בעולם? ואיך אפשר להיפגש איתם בעולם ההסתר דהסתר של ימינו? טוב, הרשמים שהנוכחות האלוהית השאירה בעולם, זה באמת ניתן, אני לא יודע בדיוק מה להגיד לך, אבל לקרוא מזה שכינה. עכשיו, איפה זה נמצא? זה נמצא בבית המקדש, זה נמצא בתורה, זה נמצא בעם ישראל, זה נמצא גם בטבע במידה מסוימת. איך אפשר להיפגש איתם בעולם ההסתר דהסתר של ימינו? אי אפשר להיפגש. חוץ מאשר בהזדמנויות היסטוריות מיוחדות, כשהקדוש ברוך הוא גואל, כשהקדוש ברוך הוא מסייע, אז יש מצבים מיוחדים שבהם אפשר להרגיש את זה. למה הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא אפשר לכוחות הספציפיים, הפרצופים, להיעבד על ידי האדם באופן יחידני, למה ליצור בלבול כזה? זה שאלה יפה. למה ריבונו של עולם נתן לעולם לטעות כל כך? יש על זה הערה יפה של הרב קוק. יש הערה יפה של הרב קוק בספר איגרות הראייה, באיגרת ממדלת. היא איגרת ארוכה. עמוד ממבב. זה איגרת לאלכסנדרוב. רב שמואל אלכסנדרוב היה יהודי שגם היה תלמיד חכם וגם מבולבל. והיה לו נטייה לשיטות האנרכיסטיות שהתהלכו אז ברוסיה. היה מיודד עם הרב קוק ומתכתב איתו. אז יש סדרה של מכתבים של אלכסנדרוב אל הרב קוק, ויש סדרה של מכתבים של הרב קוק אל אלכסנדרוב. ויש פה דברים ממש מעמיקים. רואים שהאדם הזה, הרב קוק העריך אותו מאוד, כיוון שהוא מדבר איתו רק ברמזים. והרמזים הם עמוקים מאוד. הווה נקרא בתוך הבפנוכו, בעמוד ממבב, בתחילה. אולי נגיד את זה אחרת. הרעבד בהלכות עבודה זרה שואל, מדוע הרמב״ם אומר על אברהם שהוא היה המאמין הראשון באמונת הייחוד? והלא, לפניו היו שם ועבר. אז היו אנשים מונותאיסטים עוד לפני אברהם אבינו. אומר הרעבד, לא נזדמן להם לשבור את הצלמים. מה פירוש הדבר? אני שואל, בעצם יש פה איזו אמירה מאוד לא ברורה. שם ועבר, הם יודעים את האמת, והם לא נלחמים בעולם. לא שוברים את הצלמים. דיברנו על זה מתי? בפרקי אבות, בשיעור שעבר. גם בשיעור שעבר בפרקי אבות, אני אפילו קראתי מהאיגרת הזאת. נכון? אבל מה? זה היה שיעור פרקי אבות. זה שיעור בכוזרי. לך תדע, יש מי ששומע את השיעור באבות, ולא זה בכוזרי, ולהפך. יש כאלה ששומעים את שניהם ומשתעממים. אני יודע שלא בטא בטענו. בסדר. בסדר. עכשיו, אז השאלה היא למה השם והעבר לא שברו את הצלמים. אפשר להגיד, סתם הם פחדו, אני יודע שיהרגו אותם או משהו כזה. נכון? הרב מסתכל על זה אחרת. בתחילה, קודם שנתבשם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך. או על כל פנים של הציור שלו, שחל עליו ופעל להשביחו הרבה, כשהיה האדם פראי ושום גרעין מוסרי פנימי לא היה נמצא בקרבו בפועל. כלומר, כשהאדם היה פרא אדם, היה צריך לכבוש את יצרו הרע על ידי המון היראות, שהן מיני העבודה זרה לפרטיהן. כלומר, זה מצוין שהייתה עבודה זרה, אומר הרב קוק. זה הציל את המוסריות של האדם. לפחות קצת הפחידו אותו, שלא ילך אחרי יצרו להרוס את הכל. ולכן זה מסביר מדוע שם ועבר, מה? כן, בדיוק. לכן שם ועבר אמרו, רגע, רגע, אם אנחנו נשבור את הצלמים, אנחנו נגרום לנסיגה מוסרית כל כך עמוקה באנושות, שעדיף לא להילחם.
כי עבודה זרה שלנו גוברת את הבן אדם?
כן. הגיע אברהם אבינו, הוא אומר, עכשיו העולם בשל למהפכה. מה עושה אברהם? שובר. אתם יודעים איזה משבר אמונה הוא יצר, אברהם אבינו? זה משהו נורא. בהקדמה של אבן שמואל למורה נבוכים, הוא מביא שמה מאיזה הצגת תיאטרון, שבה רואים את אברהם שובר את הצלמים, וכהני עבודה זרה תולשים את שערותיהם ואומרים, קץ האמונה הגיע, קץ האמונה הגיע. ואברהם אומר, אתם אומרים, קץ האמונה, ואני אומר, תחילת האמונה. אני רוצה להגיד שיש קפיצה בזיקוק המושגים האלוהיים, אז השמרנים הם באים בשם האמונה להגן על עבודה זרה. וזה ככה בכל דור ודור. זה לא נפסק. אני אומר הרב, בתוך עומק חושך זה, זרח בעולם אור ישראל. ויקרא, שהיראות הפרטיות כולן לא יועילו ולא יצילו. ולא יביאו את האיש הפרטי ולא את כלל האנושיות לאותה השלווה והמנוחה הראויה להם. כלומר, זה יראות פרטיות. זה יראה מאלת האהבה, וזה יראה מאל המלחמה. מה נוצר בנפש האדם? פירוד. פירוד. כלומר, הוא חי בעולם שבו כוחות הנפש אינם מאוחדים, אלא הם אלים נלחמים זה בזה. זה סקיזופרניה, קוראים לזה, פיצול אישיות. לכן, בא עם ישראל, אומר, לא, לא, ישירה אחת לכל. זה כמובן היה ראוי לאמר אחר אשר במקצת כבר פעלו היראות את פעולתן לפי אותו המצב הנמוך הקדום. אמנם כבר הגיע חלק מהיושיות להתעלות על זה, שאינו צריך כבר להמון יראות. די ביראה אחת גדולה ואדירה, הכוללת כל יראת השם אחד. רגע, אחר כך הרב ממשיך באיגרת ואומר, גם יראת השם, צריך לגמור עם זה. צריך אהבת השם. כן, בבקשה.
עבודה זרה אז, במצב של אז, הייתה דבר טוב?
זה מה שהוא אומר. שעבודה זרה אז, במצב דאז, זה היה דבר טוב. זה היה קודש הקודשים של אותה התקופה. עד שהגיע אברהם אבי. כן, בבקשה. למה הקדוש ברוך הוא כזה אכזרי כלפי עובדי עבודה זרה בארץ? אני אסביר לך למה. כי צריך ליצור בסיס, בסיס יציאה. כלומר, אצלנו בבית אין עבודה זרה, בחוץ תעשו מה שאתם רוצים, אבל בפנים לא. למה? אם גם אצלי בתוך המעבדה שלי אתה תביא חיידקים, אני לא אוכל לעבוד. אבל זה רק בארץ ישראל. הרי אין מצווה להחריב עבודה זרה בעולם. אין כעס, חרון, על עובדי עבודה זרה גויים בחוץ לארץ. בארץ כן, בארץ אנחנו לא נותנים להם, בחוץ לארץ יעשו מה שהם רוצים. כן, אני חוזר על שאלתך. סליחה, השאלה של עם הארץ, האם בשבע מצוות בני נוח אין איסור לעבוד עבודה זרה?
יש.
תשובה, שאלתך איננה שאלה כלל של עם הארץ, היא שאלה של תלמיד חכם. ואתה הרי יודע שאחת משבע מצוות בני נוח היא שלא לעבוד עבודה זרה.
אז איך אתה אומר שבכל העולם אין בעיה שיעבדו עבודה זרה?
אז איך אני אומר שבכל העולם אין בעיה שיעבדו עבודה זרה? רגע, הוא שאל אותי.
מה נשאל אתם?
כן.
הם ניסו
לנפץ עבודה זרה. מה? תנו לי לענות, הוא שאל אותי שאלה. אז איך אני אומר את זה? אני אומר את זה בשלווה מוחלטת, דבר ראשון. דבר נוסף, האם שמעת על המושג תינוק שנשבע? אז אומרים, תינוק שנשבע, תינוק שנשבע בין הגויים. אבל גם הגויים הם שבועים בין הגויים. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו לא שולטים עליהם, כלומר, אין לך גוי, יש גוי שהוא לא תחת שלטונך, אינך מצווה לכפות עליו שלא לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, שהתורה מתייחסת בהבנה לעובדה שהם עוברים על המצווה של שבע מצוות מנוח. ולכן הוא תמצא בכל דברי הנביאים, מתחילת התנ״ך ועד סופו, אפילו אמירה אחת של הנביאים נגד עבודה זרה, של הגויים. מה שאין כן, הרבה טענות אחרות יש לנו על הגויים, על חמאס, על שוד וכדומה. מובן? כך כותב רבינו בחיה, תלמיד הרשב"א, רבינו בחיה בר אשר, בפירושו לפרשת וילך, ששם כתוב, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. מה זה אלוהי נחר הארץ? אלוהים שהם נוחרים בארץ. הוא אומר, כי לא מצאנו בכל התורה כולה, בכל כתבי הקודש, שהנביאים ידברו נגדם על זה, כי הרי הם אנוסים. אז אמנם זה אסור לפי ההלכה, אבל הם אנוסים. כן. הרמב״ם, אתה אומר, הוא מאוד תקיף ביחס לעובדי עבודה זרה. הבה נראה. אתה רוצה לדעת מה הרמב״ם אומר? מה צריך לעשות? תקרוב הרמב״ם. אני קורא כאן בהלכות מלאכים. מת הרמב״ם. הוא דן בשאלה של המושג אומר מותר. שמעת על המושג אומר מותר? יש בהלכה מה שנקרא שוגג, יש מזיד, ויש אומר מותר. עכשיו, יש מזיד, שוגג, אנוס, ואומר מותר. לא, לא, אומר מותר זה משהו אחר. למשל, אדם מזיד, הכוונה יודע שזה אסור והוא עושה. שוגג, אדם יודע שזה אסור אבל שכח. אנוס, הוא עשה בלי כוונה. עכשיו, יש מקרה רביעי. אומר מותר. יש מקרה רביעי, אומר מותר. למשל, אדם חושב שזה מותר. למשל, לא, אז זאת, השאלה, האם אומר מותר אנוס הוא? או אומר מותר, מזיד הוא. כן? זה מחלוקת בגמרא. אדם שאומר דבר זה מותר, האם הוא אנוס או מזיד. הגמרא אומרת כך, אם הוא יהודי זה נחשב לאנוס, אם הוא גוי זה נחשב למזיד. עכשיו, מה פירוש הדבר? אני רוצה פה לקרוא מה שהרמב"ם כותב על זה ביחס לגוי. בן נוח ששגג באחת ממצוותיו פטור, מכלום. כן? חוץ מרוצח בשגגה, שאם הרגו גואל אדם, אינו נהרג עליו, ואינו עיר מקלט. אבל בתי דינים, דיניהם, אין ממיתין אותו. במה דברים אמורים בשגג באחת ממצוות ועבר בלא כוונה? כגון שבעל אשת חברו, ודימה שהיא אשתו. הוא חשב שזאת אשתו, הוא לא ידע שזאת אשת חברו. או פנויה. אבל אם ידע שהוא אשת חברו, ולא ידע שהיא אסורה עליו, אלא עלה ליבו שדבר זה מותר לו, כלומר הוא חשב שמותר לבוא על אשת חברו. וכן, אם הרג, והוא לא ידע שאסור להרוג, הרי זה קרוב למזיד ונהרג. ולא תחשב זו להם שגגה, מפני שהיה לו ללמוד ולא למד. כלומר, מה אומר לך הרמב״ם? יש דברים ששייכים למוסר הבסיסי. אתה צריך לדעת שאשת חברך אסורה לך, אתה צריך לדעת שלהרוג זה אסור. אתה לא יודע, אתה תמות על זה. אז אם לקח דוגמאות, מה? אי ידיעה אינה פותרת, תלוי באיזה מקרים. רגע. שימו לב, מה עם הדוגמאות שהביא הרמב״ם? דוגמה של גילוי עריות ושל שפיכות דמים. מה חסר? עבודה זרה. למה זה לא אומר כלום? אני שואל, למה הרמב״ם לא כתב שאם הוא דימה שעבודה זרה מותרת, בכל זאת הורגים אותו? הוא לא כתב את הדוגמה הזאת. הוא טרח להביא לך שתי דוגמאות. למה שהוא לא הביא את השלישית, המתבקשת, במיוחד שעבודה זרה זה חמור יותר? הלכות מלאכים שם הוא מביא את כל ההלכות של שבע מצוות בני נוח. זה בדיוק בפרק שהוא מדבר על הלכות בני נוח. למה הוא לא הביא את הדוגמה הזאת? אז אני אומר שאני כן יודע למה. כי הוא סובר כנראה כמו רבינו בחיה, שאצל אומות העולם זה לא נחשב לדבר כל כך שאפשר לבוא אליהם בטענות עליו.
אבל עדיין, הרבה דוחים יש שם המאות
מפורשות של הרמב"ם. זה שאנחנו נגד עבודה זרה, זה גם כתוב במשנה תורה, זה אנחנו יודעים. וגם שהעבודה זרה זה... במורה נבוכים אומר, אל תנסה לדון את עובדי עבודה זרה לקף זכות? לא. הוא מדבר על ההגשמה ובישראל. על ההגשמה זה לא אותו דבר בכלל. כן. מה?
גם יהודי שעובר בזה, אומר מותר על משהו שהוא קרוב מוצר בסיסי, אז הוא קרוב למזיד?
לא.
למה?
מדוע אצל יהודי לא אומרים דבר כזה? מסיבה פשוטה. הסיכוי שזה יקרה אצל יהודים הוא נמוך יותר, ולכן התורה הקילה. אני מסביר. הענישה ביהדות היא פונקציה של שני מרכיבים. האחד, ההרתעה. ב', הסיכוי שהעבירה תתבצע. אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
כלומר, כשהעבירה היא נדירה, לא מענישים עליה.
וכשהעבירה נפוצה גם עם פחות חמורה, אז מענישים
עליה. נכון, יפה. מי הם השמרנים של ימינו ואיזה עבודה זרה הם משמרים היום? למשל, האמירה שיש אלוהים. היא אמירה שמרנית ואלילית כאחד.
ואיזה שמרנים בכתיב בשר?
לא, אני דיברתי לפני כן על השמרנים.
זה כתב...
לא, הוא לא כתב שומרונים. אני דיברתי לפני זה בשיעור על השמרנים שמשמרים עבודה זרה ושהמתקדמים באמונה נחשבים בעיניהם ככופרים, ואז הוא שואל למי אני מתכוון. בסדר? אז הוא לא כתב שומרונים, הוא כתב שמרנים, ובצדק. אז התשובה היא האמירה שיש אלוהים. למשל, דוגמה, הרבה פעמים אתה שומע אנשים שאומרים אני מאמין בכוח עליון. מכיר את הביטוי הזה? זה סוג של עבודה זרה. כלומר, להגדיר את אלוהים, קודם כל זה הגדרה. ב', איזה סוג של הגדרה? היא נוראה. אלוהים בתור כוח. כלומר, אתה נכנע לפני הכוח החזק. ריבונו של עולם, אתה לא יכול להכניס אותו לא לקטגוריות של יש, וקל וחומר לא לתוך קטגוריות של כוח. ולכן, צריך מכוח זה להילחם באמונה הזאת. עכשיו, מי נלחם? באים אנשים אומרים, אין אלוהים. זה שטות גם כן. אין אלוהים? אז מה זה אין? זה יש במסע אפס. יש במסע אפס, זה סוג גם כן של ישות. אתה לא יכול להגיד על אלוהים, לא שהוא ישנו, לא שהוא אינו. אמנם יש עבודה זרה בארץ ישראל, והיא הנצרות. מה? מה, להסביר את השאלה שלו? אני דיברתי על אברהם אבינו לפני כן, בתור הלוחם בעבודה זרה. וכשהוא נלחם בעבודה זרה, כהני עבודה זרה אמרו שהוא מביא כפירה לעולם. מדוע? בגלל שהאדם, כשמגיע הזמן של האמונה להתקדם, להיות יותר עדינה, יותר זקה, אלה המחזיקים בשלב הקודם של האמונה, חושבים שפה באים להרוס משהו. במקום להבין שמתקדמים. אז נשאלתי, האם יש דוגמה מודרנית לדבר הזה? ואני אמרתי שכן. הדוגמה המודרנית היא האמירה, הייתי אומר שמרנית, שאלוהים ישנו. ברור? יש הרבה אנשים אומרים, יש אלוהים, נכון?
כן.
נכון, זו טעות. אבל זה ניסוח שמותר להשתמש בו, במידה ואתה יודע שאתה יודע להשתמש בחוש הומור גם. כלומר, שאתה יודע את הגבולות של האמירה הזאת. אבל ברגע שאתה לוקח את עצמך יותר מדי ברצינות, אז אתה הופך את האלוהים למושג דוגמטי, סגור, בעל מציאות. בעוד שריבונו של עולם הוא מקור המציאות, לכן הוא לא יכול להיות בעצמו כלול במציאות. כפי שמבואר ברב ביסורין ממרקין שבאורות. אוקיי? טוב, עכשיו, שאלה 3, אחר כך נחזור ל-2. אין אנו צריכים לצפות מהגויים שגם לא ישתפו? והרי להאמין בשיתוף שיש לו בן וששלח כבר את משיחו, אינה אמונה שהשם, מכיוון שהוא לא עושה או עשה דברים אלו, זה שהם חושבים שהם מאמינים באותו האל, אינו זה הופך זאת לנכון. טוב, אני הבנתי את הרוח הכללית של המילים. השאלה ששואל השואל היא, האם אנחנו לא צריכים לצפות מהגויים שלא לשתף? כן, הרי הנצרות היא מאמינה בנוסף לקדוש ברוך הוא, היא מכניסה עוד איזה יצור, אדם, שעושה אותו שותף לאלוה. האם זה כשר או זה לא כשר? ברור, זה עבודה זרה למהדרין. רק שאנחנו לא מצפים מהגויים להתקדם מעבר לזה בשלב הזה. ולכן יש קולות, לפחות ברמה, שאם גוי נשבע בשם אותו האיש, אנחנו לא עושים לו ביותר מדי בלגן. עכשיו יש פה שאלה אחרת, מספר 2, אם אפשר בבקשה באינטרנט להעלות את מספר 2. יפה. אמנם יש עבודה זרה בארץ ישראל והיא הנצרות, ואנחנו במרכאות מתירים אותה מכיוון דרכי שלום. אמנם לפי האשכנזים הנצרות היא במרכאות שיתוף בשביל גויים, אבל אין כן לפי הספרדים. רגע, ולמה להתיר בהתחלת הגאולה עבודה זרה ומיסיון בארץ ישראל? לא מבין אותך, אף אחד לא מתיר נצרות בארץ ישראל. מי מתיר? מי מתיר? אבל זה נתון. מה? רגע, 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 הרבנים התירו את קיומה של הכנסיות? לא התירו. אבל זה לא תלוי בהם בכלל, מישהו שאל אותך? כשיבוא הזמן, אז נדון. המיסים שלך הולכים גם לשם, זה נכון, זה נכון. זה נכון. המיסים שלך הולכים גם לשם, זה נכון. טוב, הלאה. כן. סליחה. שאלה על הדעה השמרנית. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה. לא ניתן לומר זאת, יש השם במקום הזה. תשובה. בתקופה של גילוי שכינה, אני אמרתי, השאלה היא כזאת, אני אמרתי שאי אפשר להגיד על אלוהים שהוא ישנו. הנה, יעקב אבינו, שבכל זאת היה יהודי מאמין, אומר, אכן יש השם במקום הזה. בסדר? אז אתה רואה שהוא מדבר לא כמוני. הוא אומר דווקא יש. עד כאן השאלה. תשובה. תפיסת האלוהות בזמן שהנבואה קיימת, בזמן שיש השראת שכינה בעולם, היא שונה לגמרי מבימינו. כשבימי התנ"ך מישהו היה אומר יש השם, הוא לא התכוון להגיד אני מאמין שיש אלוהים. בכלל, בימי קדם אף אחד לא האמין שיש אלוהים. כולם האמינו לאלוהים. כלומר, בימי קדם, אנשים לא האמינו שיש אלוהים, אלא הם האמינו לו. למשל, מה? אתם יודעים מה שאני אומר? בני אדם לא שאלו את עצמם, יש אלוהים או אין אלוהים? מסקנה שלי, יש. כן? זה כמו האדם המודרני, שחי בחשיכה, באסתר פנים, ואז הוא שואל את עצמו, האם מעבר להוויה, יש עם מי להיפגש? אז הוא שמע מהפילוסופים, שמע מהדתיים, יש דעות לכאן, דעות לשם, הוא חוקר, מתייעץ, הולך למכון מאיר וכו', בסוף אומר, יש אלוהים. כן? זה המשמעות של יש השם, זה, זה המובן של יש השם בעידן המודרני. זה המובן של יש השם במובן המודרני. אבל בזמן התנ"ך, הביטוי יש השם, אין לו שום משמעות כזאת. המשמעות יש השם, הכוונה שיש גילוי, שהשם מתגלה במקום הזה. יש השם במקום הזה. מדובר על חוויית ההתגלות. כי אני אומר, בימי קדם לא האמינו שיש אלוהים. זה בכלל שאלה שלא עלתה על הדעת. אלא השאלה, האם הוא מדבר או לא מדבר? האם כשהוא מדבר אפשר להאמין לו? אז הם האמינו לו. זה הכוונה. לא האמינו בו. בסדר, הלאה. לא התעסקו בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. זה מצחיק היה. זה כמו שלמשל, כשהנביאים אומרים, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, ושתיים יחסה פניו, ושתיים יחסה רגליו, ושתיים יעופף, וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך על הארץ כבודו, וינוע אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. עכשיו, שאלה. מה? זה בישעיהו, פרק ו'. עכשיו, אם אני אשאל את ישעיהו, אני בחור ישיבה שקרא 13 קרים לרמב״ם, אני אומר לו, אדוני הנביא, אפשר לשאול אותך שאלה?
כן, בבקשה, מה השאלה?
כשאתה אמרת, ראיתי את השם, למה התכוונת? הוא אומר, אני התכוונתי שראיתי את השם, זאת אומרת. כן, אבל התכוונת לעצמות, למהות, להופעה או לסובייקט? ישעיהו אומר, אני לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. אני מתאר לך את מה שראיתי. כן, אבל זה לא סותר במקרה איזושהי אמונה שאין לו גוף, לא דמות הגוף. על מה אתה מדבר בכלל? אני מדבר על מה שראיתי. כלומר, השאלה איך להסביר את זה במובן התיאורטי איננה מעניינת את הנביא. זה לא שהנביא לא יודע מה לענות על זה. אם תשאל את הנביא אחד על אחד בבית המדרש אחרי שהנבואה נסגרה, איך לנתח את זה? הוא יסביר לך את זה גם כן. אבל זה לא מרכזי בהכרה. כלומר, כשיש לך חבר, אתה לא שואל את עצמך האם החבר שלך זה העצמות של החבר או ההופעה של החבר. זה בכלל לא מעניין לך. אלא זאת חוויה. ברגע שאין לך חברים, ואתה רוצה להבין מה זה חברים, אז אתה מתחיל לעשות כל מיני ספקולציות. כמו אדם שמעולם לא הייתה לו שפעת. הוא רוצה להבין מה זה שפעת, איך מרגישים, וכו'. או? מה אמור לעשות... אם כל הכנסיות וכל המקומות כביכול שקדושים לנוצרים, איך אמורים לנהוג למקומות אלו שבישראל? אני רוצה לחזור על השאלה. מה אמור לעשות אם, באלף, כל הכנסיות וכל המקומות כביכול שקדושים לנוצרים, איך אמורים לנהוג למקומות אלו שבישראל? שמתם לב לסגנון? אני מבקש להשתדל, שואל יקר, אף אחד לא יודע את השם שלך ואני לא רוצה לדעת, אבל תשתדל לדבר בעברית תקנית. כי אני עכשיו צריך לעשות שמיניות באוויר כדי להבין למה התכוונת. אז דבר בעברית תקנית. אפשר לקחת שיעורים, זה לא עולה הרבה כסף. עכשיו התשובה, מה לעשות עם כל הכנסיות? כשיבוא הזמן נדון, יש כל מיני הלכות בדבר הזה. אבל כל זמן שזה לא רלוונטי, זה סימן שאין מה לעשות עם זה. אז מדוע פרעו טוען שלא הכירו? בוודאי. בא משה ואומר, השם שלח אותי. מה אומר פרעו? השם אני לא מכיר, את אלוהים אני כן מכיר. כך אומר הזוהר. שהזוהר אומר, מה זה ויחזק השם את לב פרעו? חזק במובן של קשה. היה קשה לו לתפוס את הגילוי של שם הוויה, כי הוא הכיר רק את שם אלוהים. אבל שם הוויה הוא לא הכיר. עכשיו, מובן מעניין שבמדרשים, במדרש תנחומה, כתוב, אגב, לגבי הזה עם הכנסיות, אל תיפגע, אני פשוט, זה הסגנון שלי. לגבי, במדרש תנחומה כתוב, שפרעו ביקש מהכהנים של מצרים לחפש ברשימות האלים. מי זה יודקה ואבקה? הלכו, חיפשו, מצאו. מצאו. מה הם מצאו? מצאו שהוא בן טובים מבני קדם. עכשיו, מה הדבר הזה? ולומר. א', מה זה מבני קדם? הוא שייך לסדר של העולם שקדם למצרים. אבל מאז מצרים תפסה את המקום. הוא מבני קדם, הוא לא רלוונטי. חוץ מזה, הוא בן טובים. זאת אומרת, הוא לא האל הראשי, הוא אחת ההופעות בהיסטוריה. כלומר, האלוהות, כפי שהיא מתגלה דרך עם ישראל, אל תתרגש מזה, זה חלקי. ככה, לפחות לפי התפיסה שלהם. וחוץ מזה, הוא בן טובים. כלומר, הקריטריון של הרצון שלו זה המוסר. זה ברור. אם כן, הדברים האלה לא רחוקים. זאת אומרת, הם ידעו על מה הם מדברים, הם רצו להבין מכוח מה. פרעו נדרש לשלח את בני ישראל בשם השם. זה הכוון. כן?
שהרציש הוא מתאר את
הדברים
בחוי, הוא אומר כמראה דמות אדם, כאילו
הוא מתרחק. תלוי, זה יחזקאל. כי יחזקאל כבר תקופה הרבה יותר מאוחרת מישעיהו. בימי יחזקאל הוא רואה את המרכבה מסתלקת. אז יש כבר מרכיבים פילוסופיים שנכנסים לתוך הנבואה, כביכול.
ישעיהו לא אומר כמראה דמות אדם?
לא. ראיתי את השם. יש הבדל, הגמרא אומרת, כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו. אלא, שאינו דומה בין כפר הרואה פני המלך, לבין עיר, לבין כרך שרואה את פני המלך.
בחוץ לארץ ובארץ?
בין היתר, כן, בחוץ לארץ ובארץ, וזה לפני החורבן, אחרי החורבן. כן.
אני חושב שקדוש ברוך הוא חוץ עם משל,
אני אומר,
אם אין משלים יחידות.
נו.
זה החיזיון ומשל.
נכון, בוודאי, החיזיון ומשל, בוודאי. נו. האם אני יכול להסביר מה ההבדל בין שם הוויה לשם אלוקים? כן, אבל לא עכשיו, כיוון שהשיעור הסתיים.